Tanya. Tanya, אמר רבי שמעון, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואני איני דורש כמותו. זה גמרא בראש השנה בדף י"ח עמוד ב'. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, כתוב בפסוק, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה, כמו שכתוב בפסוק, האמת והשלום אהבו. מה הם הצומות האלה? אז רב שמעון אומר, צום הרביעי זה ט' בתמוז שבו הופקעה העיר, הלאה, מאי קרי לרביעי, רביעי לחודשים, צום החמישי זה תשעה באב, חמישי לחודשים, צום השביעי זה שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, צום העשירי זה עשרה בטבת שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי, השנה התשיעית לצדקיהו, בחודש העשירי בעשור לחודש, לאמור בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, כך כתוב בפסוק, ועמי קרי לעשירי, עשירי לחודשי. אומר רבי שמעון, כך כתוב בברייתא, שואל מקשה קושיה על דברי רבו, והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון, ולמה נכתב כאן? כדי להסדיר חודשים כתיקונה, הלא היה זה ראוי לכתוב ראשון, משום שזאת הצרה הראשונה. מלך בבל ששמח על ירושלים והביא אותה במצור, כמו שכתוב ברמב"ם, שמח על ירושלים והביא אותה במצור ובמצוק, ככה כך כתוב, כך לשון הרמב"ם בפרק ה' בהלכות תעניות, שהוא מדבר על תעניות ציבור שכל ישראל מתענים בהם, כמו ש אריכות דברי הרמב"ם שם. אז בכל אופן כתוב שם שבעשרה בטבת שבו שמח נבוכדנצר הרשע מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק, וזאת הייתה הפעולה הראשונה של החורבן, כך זה התחיל, כל העניין התחיל פה, וזה צריך להיות ראשון. ולמה נכתב כאן? כדי להסדיר חודשים כתיקונה, ככה דעת רבי עקיבא. ואני איני אומר כן, אלא צום העשירי זה חמישה בטבת שבו באה שמועה לגולה שהוקטה העיר. זאת אומרת, זה החורבן האחרון, זה האסון האחרון שקרה. אחרי שהוקטה העיר, אז נתפשטה השמועה בכל הגלויות כולה. בכל גלויות ישראל נתפשטה השמועה שנחרבה העיר, נחרבה ירושלים, והדבר הזה היה כאילו גמר האסון של כלל ישראל. שהדבר, השמועה הגיעה לכל מקום, וכמובן מובן. ואני איני אומר כן, כך אומר רבי שמעון, זה חמישה בטבת שבו באה שמועה לגולה שהוקטה העיר. הוא מביא פסוק גם על זה, והיא ב-12 שנה בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו בא אליי הפליט מירושלים למור הוקטה העיר, ועשו יום שמועה כיום שריפה, ונראים דבריי מדבריו, ככה אומר רב שמעון, דבריי שלי נראים יותר מדברי רבי עקיבא, נראים דבריי מדבריו, שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, והוא אומר על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון. זאת אומרת, האחרון שהוא מונה, הראשון שהוא מונה, זה לא בדיוק אחרון, לא חשוב, אבל בכל אופן, מה שהוא מונה, לפי הסדר. אז האחרון שהוא מונה לפי הסדר צריך להיות הראשון, וזה לא מסתבר, כך כתוב. נמצא שלדעת רבי עקיבא הדברים לא מפורשים בכתוב שהדבר הזה הוא. צום העשירי כתוב, בפסוק כתוב צום העשירי. הדברים לא מפורשים בכתוב, מהי סיבת הצום, מהו בדיוק היום שבו עליו צריך לקבוע. אז יש כאן מחלוקת בין רבי עקיבא לרב שמעון בר יוחאי תלמידו, אם צריך לקבוע את זה על תחילת האסון, דהיינו על תחילת, על שמח מלך בבל, ועל מה שכתוב בפסוק, כתוב לך את שם היום ואת עצם היום הזה, שמח מלך בבל, כמו שכתוב בהמשך הפסוק, באותו יום שבו שמח מלך בבל על ירושלים. אם זה הנראה לקבוע אותו כצום, או מה שנראה יותר זה מה שהוקטה העיר בסוף, מה שהוקטה העיר אחר כך, בסוף. מה שהשמועה פשטה, התפשטה השמועה והגיעה לכל הגלויות כולם, שהוקטה העיר. זאת השאלה, על זה נחלקו רבי עקיבא ורב שמעון בר יוחאי. אבל בוודאי שהדבר עצמו הוא צריך בירור. מפורש בדברי הגמרא שהטעם שנקבע הדבר הזה, זה משום שזה היה הראשון. זה היה הדבר הראשון של החורבן. כאן היה, ראשית החורבן הייתה פה. ונקבע כאן משהו שזה היה דבר ראשון. ראשון. רב שמעון בר יוחאי אומר שמכיוון שהפסוק כותב את זה אחרון, סימן שזה לא הדבר הראשון. סימן שהדבר הראשון הוא לא הדבר שנקבע בנבואה שהוא יהיה הצום. זה דבר אחר, זה באמת דבר אחרון. אבל אליבא דרבי עקיבא, אז הדבר הראשון הוא זה שנקבע בנבואה שהוא יהיה יום צום. וזה תמוה, צריך להבין. באמת צריך להבין כאן משהו עקרוני קצת. זה לא הצרה הראשונה שקרתה לכלל ישראל. זאת לא הצרה הראשונה, וזה מפורש בפסוק. זה פסוק מפורש. מפורש בכתוב. בספר נחמיה. ננסה קצת להבין את זה. ואתה אלוקינו, זה בספר נחמיה בפרק ט', קרוב לסוף. ואתה אלוקינו, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד, אל ימעט לפניך את כל התלאה אשר מצאתנו למלכינו, לשרינו ולכהנינו ולנביאינו ולאבותינו ולכל עמך, לכל כלל ישראל כולו, מימי מלכי אשור עד היום הזה. כתוב כאן בפירוש שתחילת הצרות של כלל ישראל, וככה זה גם מפורש בכתוב, תחילת הצרות של כלל ישראל זה היה כששלמן עשר מלך אשור בא על שומרון והגלה את כל עשרת השבטים. מה שכתוב מפורש בפסוק, המעשה שהיה, זה היה בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל. והיה עשרה בעיני השם. עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים, בקיצור. ויעצרהו מלך אשור, ויעשרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה שלוש שנים. והמצור שהיה זה היה נורא, והיום כמו שידוע זה כתוב במקומות אחרים. בשנת התשיעית להושע לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. כל אלה המקומות שהם ידועים, אלה הם המקומות ששם התפזרו, נמצאים שם עשרת השבטים, אף אחד לא יודע איפה זה, אבל אלה הם המקומות, שם באותם מקומות, חלך בחבור בנהר גוזן, באותם מקומות כמו שכתוב, שם נמצאים עשרת השבטים, ואותם הגלה שלמן עשר מלך אשור. בהמשך כתוב כאן בהמשך דברים נוראים. ויהי כי חטאו, זה ההמשך של הפסוק, בחלך ובחבור, בחלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדה. ויהי כי חטאו בני ישראל להשם אלוקיהם, המעלה אותם מארץ מצרים, מתחת יד פרעה מלך מצרים. ויראו אלוהים אחרים, וילכו בחוקות הגויים, וכולו. ויקטרו שם בכל במות, כגויים אשר הגלה השם מפניהם. ויעבדו הגילולים, אשר אמר השם להם, לא תעשו את הדבר הזה. ויעד השם בישראל, וביהודה ביד כל נביאה. שובו מדרכיכם הרעים, ולא שמעו ויקשו את עורפם כעורף אבותם, אשר לא האמינו בהשם אלוקיהם, וימסו את חוקיו, אז כתוב ויעזבו את כל מצוות השם אלוקיהם. ובהמשך, ויתענף השם מאוד בישראל, ויסירם מעל פניו, כאילו הוא סילק אותם מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. זה מה שנשאר. ומוסיפים כאן חזל הראשונים, מה שנשאר זה בנימין שהוא מצטרף ליהודה וכאילו תפל לו, נחשב יחד איתו. יסירם, כביכול בורא העולם הסיר את כלל ישראל מעל פניו, זאת אומרת את כל המעלות, את כל מה שזכינו ביציאת מצרים ואת כל מה שקיבלנו, את כל זה, אז כביכול בורא העולם סילק אותנו מעל פניו ולא נותר רק יהודה ובנימין בנוסף. אז הדבר הזה לא נחשב לראשית החורבן, זה לא נחשב לצרה, זאת לא צרה, כאן זה לא התחיל, לא כאן זה התחיל. כי קרא ישראל מעל בית דוד וימליכו את ירובעם בן נבט וידח, כתוב, קרי בפסוק כתוב הידה, וידח ירובעם את ישראל מאחרי השם והחטיאם חטאה גדולה, וילכו בני ישראל בכל חטאות ירובעם עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. ואם כתוב מפורש בפסוק שמי ימות מלכי אשור, אז כל התלאה אשר מצאתנו נפתחת שם, אז למה אנחנו קוראים ראשון למה ששמח מלך בבל? למה זה נקרא ראשון? מה ששמח מלך בבל על החורבן, זה נקרא ראשון? איפה כל הצרה הנוראה הזאת? איפה כל? כלל ישראל נקרא עשרת השבטים לעומת כל כלל ישראל, כל מה שנקרא ישראל, מה שנשאר נקרא יהודה, זה לא נקרא ישראל. זה נשאר, זה נראה כמו שארית פליטה, זה נשאר, זה נשאר, זה נקרא שנשארה חמישית מכל כלל ישראל. עשרת השבטים גלו, שתיים, שני שבטים נשארו. מדוע זאת לא נקראת, מדוע זאת לא נקראת תחילת הרעה? אז ננסה לבאר קצת את ה... לפי ערכנו, היום, היום הזה, בפסוק כתוב כתוב לך את עצם היום הזה, וידועה שיטת הבהג, מביאים אותו הראשונים, בעל הלכות גדולות, פוסק להלכה, שאילו היה אפשר שעשרה בטבת יחול בשבת, הוא היה דוחה שבת. אילו היה אפשר, לפי החשבון, שעשרה בטבת, כנראה שמהייתה, באמת עשרה בטבת לא חל בשבת אף פעם. כי אילו היה חל בשבת, הוא היה דוחה שבת. אז משתדלים שהחשבון יהיה שהוא יחול לכל היותר, אחת להרבה הרבה זמן, חל ביום שישי. וגם שם, אז מוזכר בפוסקים, אם מתענים ומשלימים או לא משלימים את התענית, אז מביאים את דברי הבהר. שבעצם התענית הזאת מעיקר דינה דוחה שבת. מעיקר דינה, יש לה דין לדחות שבת. אומרת, זאת תענית שהיא דוחה שבת. הדבר לא ברור, תענית דוחה שבת, תשעה באב, ודאי שזאת תענית חמורה יותר. אבל ההסבר כבר ידוע, זה גם בשם רב חיים כתוב. הביאור ידוע, כל התעניות כולם, אז כשמתענים אותם ביום ראשון, אז מקיימים את אותה מצווה, מתענים את אותה תענית. כי התענית בעצמה לא נקבעה על יום מסוים, היא לא נקבעה בדווקא על יום, היא נקבעה צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, גם צום העשירי כתוב. אבל בצום העשירי כתוב כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל, דהיינו היום הזה במיוחד ובמסוים נכתב כיום בפני עצמו, זה יום שהוא נכתב, עצם היום הזה צריכים לכתוב את שם היום. הראשונים מפרשים את שם היום, צריך לכתוב גם איזה יום בשבוע. אין שמות לימים, רק מספר הימים לימי השבוע. אז או יום שני, או שלישי, או רביעי, כך. אז צריך לכתוב את שם היום ואת עצם היום הזה. זאת אומרת, את שמו בסדר ימות השבוע, ואת שמו בסדר ימות החודש. דיינו, את מספרו פה, מספרו פה. נמצא שעשרה בטבת שונה מכל התעניות כולם בזה שהוא נקבע על יום מסוים ואי אפשר לקיים אותו. אם הוא יידחה ליום ראשון, זה כבר לא שם היום ועצם היום הזה. זה לא היום שבו שמח מלך בבל. זה לא אותו יום. כל כי היי, אז גם כל התעניות היו דוחות שבת. שאם צריכים להתענות, אז זהו הקיום, כך צריך לעשות. צריך להוסיף הסבר, אף פי שעונג שבת זאת מצוות עשה דאורייתא, אבל בתענית חלום לכולי עלמא, לכולי עלמא בתענית חלום מצווה להתענות ולא להתענג בשבת. אז כתוב על זה בגמרא, משום שהתענית היא עונג לו, משום שהאדם בצער, שרוי בצער, והעובדה שהוא אוכל מכבידה עליו, אז היא עצמה סותרת, העונג שלו הוא לצום. ראינו, הוא מוצא בזה יותר, אין לו טעם, איך אתעמה את אשר אוכל ואיך יערב, איך הוא יכול לאכול. כך זה גם בתענית, בתענית ציבור שנקבעה על הצרות, אז כך הדין, כך צריך בן אדם מישראל להרגיש, שהאוכל צריך לחנוק אותו, הוא לא יכול לאכול. הוא יכול לאכול משום שאת התענית הוא ידחה למחר. אם התענית יכולה להתקיים מחר, אז מחר הוא יתענית. אבל אם היום הזה, האכילה הזאת היא אכילה שתדחה את התענית לגמרי, והוא לא יתענה על אותה צרה, אז הוא לא יכול לאכול. אז זה צריך להגיע למצב כזה שאותה אכילה, אותה אכילה תהיה עינוי בשבילו. אכילה כזאת זה לא עונג שבת. כך צריך להיות. על כל פנים הדין הוא ברור, מה שנוגע לנו כעת, כן? זה הרי לא נוגע הלכה למעשה, זה לא נוגע, כי לעולם לא יחול עשרה בטבת בשבת, בזמן, כל זמן שהחודש הוא על פי החשבון. לעולם זה לא יחול בשבת. אבל מה שנוגע לנו זה החומר המיוחד שיש בעשרה בטבת. החומר, הדין המיוחד שיש בעשרה בטבת, שהוא נקבע כך, שהוא נקבע כך שהוא חייב להיות בדווקא באותו יום. ביום מסוים, דווקא ביום הזה. בעשירי, בעשירי לחודש העשירי. דווקא ביום הזה זה נקבע. רק אז הוא יכול להתקיים. ברור שלא מדובר פה, הדברים ברורים, לא מדובר פה על על הצרה הראשונה שקרתה לכלל ישראל. אם אנחנו מדברים בסדר כרונולוגי, זאת אומרת מדברים בסדר של מוקדם ומאוחר, או לצרף את צרות ישראל, אז זאת הצרה הראשונה. לא מדובר פה על זה. פה מדובר על הצרה שהיא הצרה שורש כל הצרות כולן. דהיינו, טבע הדברים הוא זה. שורש, השורש כולל בתוכו את כל התוצאות כולן. כל מה שקורה אחר כך, כולו צומח מאותו שורש. השורש נושא בתוכו ככלל את כל מה שיוצא אחר כך ומתפרט. נמצא שבאותה סמיכה ששמח מלך בבל, זה לא התחלה של הצרות, אלא כאן נמצא שורש הצרות. כאן נמצא השורש שמזה צמחו, מזה יצאו. מזה יצאו לפועל כל הצרות כולם שהיו אחר כך. הדבר נתפס כשורש. הדבר נתפס כהכלל של כל הצרות. המהר"ל בהרבה מקומות חוזר על זה. המהר"ל הרבה חוזר על היסוד הזה. גם פה הוא מרמז לזה. אבל המהר"ל חוזר הרבה על היסוד שעשר זה תמיד המספר הכללי שהוא. תמיד המספר שהוא חוזר וכולל את כל הפרטים כולם ביחידה אחת. זאת אומרת ביחידה של עשרות. זאת אומרת יחידה נוספת, עוד יחידה. עוד יחידה אחת, יחידה של עשר. לכן עשר זה ציבור, לכן עשר זה דבר מצורף, לכן עשר זה האות יוד, שהיא נקודה אחת קטנה. דהיינו, כלל הכל זה תמיד בעשר. אז כשבחודש העשירי, בעשירי לחודש העשירי, נקבע צום, אז מובן מאליו. שהצום שנקבע בעשירי לחודש העשירי, זה ברור, זה מובן מאליו. אז מדובר פה, על יבד רבי עקיבא. הליבד רב שמעון זה משום שזה תכלית הכל, משום שזה סוף הכל. זה גם כן, סוף כל המספרים זה עשר. יתר המספרים חוזרים על עצמם. סוף המספרים, זאת פרשה בפני עצמה. להלכה קיימה לן כרבי עקיבא, כך אנחנו נוהגים. היום עשרה בטבת. כאן נתפס, היום הזה נושא בתוכו את שורש כל הצרות כולם שלנו. לא הצרה הראשונה לפי הסדר. סדר הזמני, אלא פה מדובר על הצרה שהיא העשירי, הצרה הכוללת את כל הצרות כולה. כל הצרות כולם נכללות בתוך הצרה הזאת. הצרה ששמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק, הצרה הזאת נחשבת לשורש כל הצרות כולם, והיא כוללת את כולם כמו ששורש כולל את כל הענפים שיוצאים ממנו. הכל נכלל פה, הכל כלול פה, הכל נמצא פה ככלל. ננסה לבאר. מה שאנחנו צריכים לבאר עוד פעם זה שלפי סדר הדברים, אז יש הצרה שנקראת צרת אשור, שעליה לא מצאנו שום דבר, אף פי שזאת תחילת הצרות של כלל ישראל באמת, וזאת צרה שהיא באמת נראית ראויה מאוד באיזה אופן שהוא לזכור אותה. צרת אשור, גלות אשור, זה גם גלות. זה דבר ראשון. ודבר שני, מה שאנחנו צריכים להבין זה במה כאן תמון, כאן נמצא השורש שנושא בתוכו את כל מה שקרה בהמשך, נושא את זה בתוכו כשורש וככלל הכל. פסוק בספר ירמיהו שמדבר על שתי הצרות האלה, על צרת אשור ועל נבוכדנצר, על צרת בבל. בנבואה הגדולה על בבל, הדבר, זה בפרק נון, הדבר אשר דיבר השם אל בבל, אל ארץ כסדים ביד ירמיהו הנביא. זאת הנבואה, כתוב בהמשך, שא פזורה ישראל, שא פזורה ישראל, אריות הדיחו, הראשון אכלו מלך אשור, וזה האחרון עצמו נבוכדרצר מלך בבל. אז כתוב כאן שכך זה מתחלק, זה מתחלק לשניים. כתוב, הראשון אכלו מלך אשור, וזה האחרון עצמו. עצמו אומר רשי והרד"ק וכל המפרשים, עצמו זה הכוונה גירם את עצמותיו, הוא אכל את העצמות, דהיינו הראשון אכל את בשרו, האחרון אכל את עצמותיו, וזה האחרון עצמו. אז נמצא שאשור ובבל נחשבים לגבי כלל ישראל, שניהם אכלו אותנו, אבל זה אכל את הבשר וזה אכל את העצם. כך כתוב כאן בפסוק, הראשון אכלו מלך אשור, והוא נקרא שהוא אכל את הבשר, כך אומר הרד"ק, כך אומר גם רש"י. פירוש, הראשון אכלו מלך אשור, פירוש אכל בשרו, שלא נשאר לו אלא העצמות, וזה מלך אשור שהגלה לרובני ולגדי, ואחר כך את שאר השבטים, ולא נשאר אלא יהודה ובנימין, וזה האחרון עצמו. פירוש שיבר עצמותיו עד שלא נשאר בו דבר, זה נבוכדנצר מלך בבל. אז נמצא שצרת אשור, גלות אשור וגלות בבל נחשבות זו לגבי זו, כמו אוכלים אכילת בשרנו ואכילת עצמותינו. אלו שתי אכילות שונות, אלו שני דברים שונים כמובן. ננסה קצת להבין לפי ערכנו, לפי ערכנו, ננסה קצת להבין את העניין. כפי שאמרנו, אנחנו נמצאים היום ביום הצרה הגדולה של כלל ישראל, להלכה. אנחנו נמצאים היום ביום שהוא יום השורש של כל הצרות של כלל ישראל. כאן נמצא השורש, כאן תמון השורש, והשורש הזה תומן בתוכו ככלל את כל הצרות כולם של כלל ישראל. כל הצרות של כלל ישראל. מכאן, מהיום הזה, הם יוצאות. אנחנו צריכים קצת להבין, ננסה להבין. והיה ביום ההוא, פסוק מפורסם, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אומרים על זה חז"ל, כלל ישראל כאילו מפוזרים בשני מקומות, מפוזרים בארץ אשור, מפוזרים בארץ מצרים. אלה שמפוזרים בארץ אשור נחשבים עובדים, אלה שמפוזרים בארץ מצרים נחשבים נידחים. אלה עובדים ואלה נידחים, עובדים בארץ אשור, נידחים בארץ מצרים. והשתחוו כולם, יתאספו יחד, כשיתקע בשופר גדול, כולם יבואו יחד וכולם ישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. חז"ל אומרים על זה, כל האומות כולם נקראים על שם אשור ועל שם מצרים. כל האומות, בכמה מקומות בחז"ל זה נמצא. גם בפרשת נוח, במקום שאשור מוזכרת בהתחלה. וגם בפרשת שמיני. כל האומות כולם נקראים על שם אשור ועל שם מצרים. אשור על שם שמתעשרות מישראל, מאשרות עצמן מישראל. מאשרות עצמן זה הכוונה. אישור זה מלשון קיום, כמו שקיום שטרות זה נקרא אשרת דדיימן. אישור, שאדם מאשר את עצמו, עושה את עצמו כאילו למאושר. מאושר, דהיינו. המילה מאושר היא, כבר אמרנו את זה פה פעם, המילה מאושר שמשתמשים בה היום היא לא מילה נכונה. מאושר שמשתמשים היום במובן של happy זה לא נכון בלשון הקודש, זה טעות גמורה. זה טעות גמורה, זה שטות. מאושר זה נקרא קיום חזק, ותומכי המאושר. זאת הכוונה קיום חזק, קיום עם אישור. כדרך שיש דבר שהוא קיים, כן? הוא קיים אבל הוא לא מאושר. לא אישרו את זה, שטר לא מקוים. אז הוא נחשב לחספה באלמה לגבי הרבה דינים. הוא לא שווה, חספה באלמה. צריך קיום, והקיום עושה אותו לשטר. קיום זה נקרא שרת דדיינה, זה נקרא אישור. לעשות מישהו למאושר זה נקרא לעשות אותו למקוים. הוא מקוים, מקוים. קיום תקף יותר, קיום איתן יותר, קיום חזק יותר, זה נקרא מאושר. המילה מאושר במובן הזה, אלה דברים בטלים וזה. שטויות שהגו אותה מהארץ. אנשים גם עם כוונות זדון כמובן, אבל על כל פנים. זאת מילה שמן הראוי, כן, מן הראוי להוציא אותה לגמרי מאלכס. זה נקרא אשור, מתעשרות מישראל, הן מאשרות עצמן מישראל. מצרים על שם שמצירות לישראל. זה מצרים. כל האומות כולם נקראות על שם אשור ועל שם מצרים. שמאשרות עצמן מישראל ומצירות לישראל. אלה שתי פעולות, שני דברים שונים. אז כך, מצרים, זה ברור הרי שמצרים היא ראש לגלויות, כן? מצרים היא ראש לגלויות שאחריה מיד, כן? הגלות שבאה אחריה נחשבת גלות בבל. זה נקרא מצרים, מצרים שמצירות לישראל, כן? אשור זאת פרשה בפני עצמה, שהאומות כולם מתעשרות מישראל. אז ככה, מה שקיבלנו מרבותינו, שאלו שני כוחות רע שישנם בעולם. כך מפורש ברבותינו הקדמוני. אלה שני כוחות רע שישנם בעולם. הכוח שנקרא אשור זה כמו שנהגו אשור. אשור הגלו את כל העולם כולו. סנחריב, כמו שכתוב בגמרא, מלך אשור, בלבל את כל העולם כולו, הפך את כל הקערות על פיהן, כל אומה ואומה, הגלה אותה והושיב אחרת במקומה. הפקיע את המושג מקום בעולם. אין לאף אחד מקום מסוים. כולם נמצאים ב... אף אחד לא נמצא במקומו. זה דבר מעניין שבלשון הקודש אשור נקרא גם איתן, חזק, אבל אשור זה גם שורש למילה תמוך אשוריי במעגלותיך. אשוריי זה נקרא רגליי, פסיעותיי זה נקרא אשור. אשור זה נקרא מהלך, דרך, דרך. הרבה מאוד יש בספר תהילים ובכמה מקומות בתורה שבכתב, כן, אשוריי. אז המילה אשור בלשון הקודש היא מילה שהיא כוללת בתוכה גם את העובדה שנמצאים בדרך. אשור שם את כל העולם כולו בדרך. כולם, אף אחד לא נמצא במקום מסוים, אין דבר כזה שנקרא מקום מסוים. אף אחד לא נמצא בבית, כל אחד נמצא בדרך. אותה קליפה, אותו כוח רע שנקרא אשור בעולם, זה עניינו. להפקיע את המושג מנוחה, להפקיע את המושג מקום מסוים, את המושג כולם נמצאים בתרדה, בתרדה, תמיד, תמיד הולכים, תמיד תרודים, תמיד. באיזה אופן, כן, באיזה אופן התרדה הזאת מתבטאת? התרדה הזאת מתבטאת שתמיד נמצאים בדרך, תמיד נמצאים בהשתדלות להשיג עוד, תמיד נמצאים בתרדה. הדבר הזה מפקיע את האדם מהיות באיזה מקום מסוים, מהיות באיזה מצב. אין לו מקום מסוים בעולם ששם הוא קבוע, שם הוא נמצא, אלא הוא תמיד בדרך, תמיד אשוריו הולכים, תמיד אשוריו פעילים. זה מה שאשור עשתה בעולם. כוח. עניינם הוא להגלות, להגלות, לסלק עם ממקומו ולהגלות אותו, לשים אותו שלא במקומו, לשים אותו, לסלק אותו מהבית, לסלק אותו ממקומו. בכל מקום שהוא יהיה, אז הוא יהיה לא קבוע ממילא, משום שאם הוא לא במקומו אז הוא ממילא לא קבוע אף פעם. אף פעם זה לא קבע שלם, הוא תמיד יישאר בדרך. כך כל העולם כולו הופך להיות עולם של משוטטים, של הולכי דרכים. כולם הולכים, כולם הולכים, כולם משוטטים, כולם בדרך, כולם בדרך, כולם טרודים, כולם רצים להשיג משהו. את זה עשתה אשור בעולם. את זה עשתה אשור בעולם. זאת קליפת אשור. זה נקרא בלבל. בלבל. ידוע מה שכתוב בך, אפילו בגמרא זה כתוב, בגמרא עצמה זה כתוב, בחזל כתוב, בהרבה מקומות, בהרבה אופנים. הולכי דרכים נקראים תרודים. לא מיית ודעתיו, עד עתיין לדוכתיו. הם לא, אין יישוב דעת עד שאדם חוזר למקומו. בלבל את כל העולם כולו פירוש, הוא הפקיע ממנו את יישוב הדעת, הוא בלבל את כל העולם כולו. אין לו מציאות של, אין לו מציאות של יישוב דעת, כי אין לו מציאות של יישוב. הוא לא יושב בשום מקום, אז הוא מבולבל, תמיד מבולבל, תמיד בדרך, תמיד בדרך, תמיד טרוד, תמיד רץ. ככה העולם נראה. כל האומות כולם נקראים על שם אשור. אפשר לצאת לרחוב ולראות את זה. מצרים וכל תולדותיה, דהיינו מצרים וכל ארבעת המלכויות שבאות אחריה, כל אלו שהם שלטו בישראל, שיעבדו בישראל, שיעבדו בנו, שורש המלכויות מצרים כמובן, שהם מצירות לישראל, זאת, זה כוח רע אחר, זאת קליפה אחרת לגמרי. מצרים עניינה לא להפקיע את עניין המקום, אלא להציע מקום אחר. במובן הפשוט ביותר, צר נהיה, מתי נהיה צר למישהו? כשמישהו אחר תופס את המקום שבו הוא צריך להיות, אז הוא עושה לו צר. צר לי המקום. צר נהיה בזמן שמישהו אחר תופס את מקומי, עושה את מקומי שלי למקומו שלו, אז כמובן עושה לי צר. צר נהיה. זה מצרים. מצרים, מצרים זה, זה מקום בפני עצמו, מקום שהוא שונה מכל יתר מקומות העולם, כל מקומות העולם. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא. ארץ מצרים נחשבת לארץ שהיא מקום שיש בו כל שפע שבעולם, כל טוב שבעולם. הוא לא צריך בכלל להיות פונה, כבר הרבה פעמים הזכרנו את זה פה, זה מפורש בפסוק. זה מקום שלא צריך בכלל לפנות כלפי מעל, לא צריך להרים את העיניים בכלל כלפי מעל. הוא באמת לא עושה את זה. במצרים לא מסתכלים כלפי מעל אף פעם. לא זקוקים לגשם, אשר תזרע השדה והשקית ברגלך כגן הירק. זה הולך בדרך ממילא, ברגלך כגן הירק. הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה למטר השמיים תשתמה. שם צריך כבר לשאת עיניים לשמיים. ארץ מצרים נחשבת למקום בפני עצמו, זה מקום יחידי בעולם ששם לא יורד גשם, שם לא מכוח גשם צומח. מקום אחד, זה מקום בפני עצמו, זה מקום שהוא מופקע מחיבור למעלה. אין בין המקום הזה ובין למעלה שום נקודות חיבור. זה מצרים. מצרים, מצרים בלשון חכמים, בלשון חז"ל בספר הזוהר. אז המילה הזאת מצרים, התיבה הזאת, היא מתפרשת מיצר ים. כן. מיצר ים, דהיינו אותו שפע לא משפיע לשם, אלא שהוא, המקום הזה נמצא כאילו במיצר. בקומה של האדם, ככה הם דברי הזוהר, בקומה של האדם, אז השפע נמצא בראש. הגוף מקבל את השפע מהראש. הגוף מקבל את השפע מהראש דרך הפנים, דרך פנים, גרון, וכך זה יורד לגוף, לכל הקומה כולה, וכך הדברים ממשיכים מן הראש. כל מה שיורד דרך העורף נחשב לסתום. זה נחשב לסתום. כל ירידות שיורדים מהמוח דרך העורף לגוף, אלו ירידות, אלו השפעות שהן כאילו לא מבוקרות. זה השפעות כאילו שהגוף מוצא את עצמו, שההשפעות נמצאות בו, אבל אין לו שום הרגשה של חיבור אל למעלה. אז אומרים חז"ל שפרעו אותיות העורף, וזה סוד מיצר ים. בעורף, אז אותו ים נעשה צר מאוד, והשפע שיורד לגוף, השפע שיורד לקומה, אז הוא יורד דרך מיצר קטן, באופן שהשפע לא נראה שהוא יורד. אין שום קשר בין מקבל השפע לבין המשפיע. העורף, פרעו, מלך מצרים. מצרים, פרעו, כך הם נראים. דהיינו, זה מקום בפני עצמו, זה מקום בפני עצמו, זאת מציאות בפני עצמה, זאת מערכת ארץ בפני עצמה. ארץ בלי שמיים. זה מצרים. מי שבא במקום מצרים, זאת אומרת, אחרי שכלל ישראל כבר זכה, נכנס, אחרי שנבנה בית המקדש, מי שבא במקום מצרים, המלכות הבאה אחריה היא מלכות בבל. ומלכות בבל גם היא זאת, זה עניינה של בבל. בבל זה המקור שבו נבנה אותו מגדל שראשו בשמיים, כדי לנתק את השמיים מן הארץ. לנתק את החיבור שבין השמיים לארץ. אנחנו נעלה ונעשה עמו מלחמה. וכאילו ונעשה לנו שם, אנחנו נפקיע את עצמנו מרשותו שלו חלילה. ונעשה לעצמנו, נעשה לנו שם, לא נזדקק אליו, חלילה וחלילה. זאת בבל. זאת בבל. וכן הלאה. אבל כעת מה שנוגע לענייננו, כל האומות כולם נקראות על שם אשור, זה אופן אחד, צורה אחת של רע, צורה אחת של גילוי של רע. כך באופן אחד מתגלה כוח הרע על ידי מה שנקרא קליפת אשור בלשון חכמים. אופן אחד, אשור, כמו שאמר, מבטל לגמרי את עניין המקום. תמיד, תמיד בדרך, תמיד רץ, תמיד הולך, תמיד תרוד, תמיד, תמיד, תמיד. בלבל את כל העולם כולו. מצרים זה עניין נוסף. מצרים זה מי ששם מקום אחר באותו מקום. מי ששם באותו מקום מקום אחר. מי ששם באותו מקום מקום אחר, אז הוא עושה צער. הוא עושה צער. הוא מיצר. זה מצרים. לשון הרמב״ם, הזכרנו מקודם, שבו שמח מלך בבל על ירושלים והביאה, מלך בבל, נבוכדנצר הרשע, מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. זה מה שהוא עשה. זאת אומרת, מה שהוא בעצם עשה כאן, זה את ה... כאן היה קיום של מצירות לישראל. מצירות לישראל. להוציא מאשור. אשור זאת פרשה אחת. אבל כאן התחיל יסוד, שורש לפרשה אחרת, וזאת הפרשה של כל הדלת מלכויות, המשך מצרים, וכל הדלת מלכויות כולם הן מצירות לישראל, זה סוף עניינה. מצירות לישראל פירוש שהן לא מגלות אותם ממקומם, ולא בזה זה מסתיים, לוקחים מאיתנו את המקור. זה לא מסתיים בלקיחת המקור, זה מסתיים ביצירת מקום אחר. יצירת מקום כזה שאם אנחנו נרצה להיות במקום שלנו, אז צר לנו המקום. להצר לנו את המקום. מאז יציאת מצרים ומתן תורה, החזרה למצרים כדרך אפשר את הרמב״ם הזה דרך שכל המועדים כולם הם זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים זאת הגאולה, הגאולה הגדולה, שהיא יציאת מצרים, זהו המהלך, זה מהלך הגאולה שלה. כל המועדים כולם, שבת וכל המועדים כולם, הם כולם זכר ליציאת מצרים. כך כל התעניות כולם הם זכר להפך מזה. זה צריך להבין, הרי כל התעניות כולם הם כולם זמנים קבועים. אני אקריא את לשון הרמב״ם. פרק חמישי הלכה א' בהלכות תעניות. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה, זאת אומרת אותם הימים, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו. שהיו כמעשינו אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. מה הרמב"ם מתכוון ויהיו זיכרון למעשינו הרעים? מעשינו הרעים צריכים זיכרון? מה הרמב"ם מתכוון כשהוא אומר ויהיו זיכרון למעשינו הרעים? מה פירוש המילים זיכרון? צריכים להזכיר לנו את המעשים הרעים שלנו. מה פירוש המילים זיכרון למעשינו הרעים? בסוף ההלכה כתוב ברמב"ם שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, כמו שכתוב. מה פירוש המילה זיכרון, זיכרון מעשינו הרי? אלא פירוש הדברים הוא, מה שהרמב"ם מתכוון כאן להגיד זה, הימים האלה הם ימי זיכרון לרעות. זאת אומרת, כדרך שישנם ימים, שבימים האלה כל הימים הטובים הם זיכרון, הימים הטובים הם כולם זיכרון למה שקרה בימים האלה. אז הימים האלה הם ימים שהם זיכרון לאותם ימים. כל הימים הרעים שנקבעו כימים בסדר הזמן על הצרות, אז הימים האלה נקבעו כימי זיכרון לרעות. פירוש הדבר לא שמתענים תענית, אלא שהיום הזה הוא נחשב ליום דתענית בדיוק ההפך מיום טוב. כדרך שיש יום טוב שהוא זיכרון לאותו דבר טוב, לאותו מאורע שקרה באותו יום, ואותו מאורע שקרה באותו יום חוזר על עצמו עוד פעם מחדש כל שנה ושנה, תמיד כשחוזר אותו יום חוזר אותו מאורע מחדש, אותו מאורע טוב, כך כאן חוזר רחמנא ליצלן אותו דבר זיכרון למעשינו הרעים, שהם כמעשה אבותינו, שהם היו כמעשינו אתה. הזיכרון, אותו זיכרון, אותו זיכרון, יום של זיכרון. להבין, לא מדובר פה על יום שהוא נקבע כאילו רגילים היום כל כך במילים האלה, זה השתבש. כשמדובר פה על יום שהוא זיכרון לימים האלה, פירוש הדבר שהימים האלה נקבעו בסדר הזמן, כמו שהזכרנו פה בשבוע שעבר בנוגע וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה. הימים האלה נקבעו בסדר הזמן. הם נקבעו בסדר הזמן כדרך שהימים הטובים נקבעו בסדר הזמן. וכל פעם שמגיע היום הזה מחדש, כשהוא מגיע עוד פעם אותו יום מחדש, אז חוזר אותם עניינים רעים שהם היו ביום הזה חוזרים מחדש. זה נקרא זיכרון. אז כדרך שיש לנו ימים טובים, הרי מבין כל בר לב, כל מי שיש לו קצת אוזן שומעת, מבין שכדרך שיש לנו ימים טובים, כך יש לנו גם ימים רעים. כדרך שהימים הטובים הם זכר ליציאת מצרים, כך הימים הלא טובים, רחמנא ליצלן, הם ימים שהם כנגד יציאת מצרים. הם זכר ללא יציאת מצרים שיש בנו. אין פה נכנס בנו דבר שהוא ההפך מיציאת מצרים. ההפך מיציאת מצרים זה נקרא שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. זה נקרא שהחזירו אותנו למצרים, החזירו אותנו למה שנקרא מצרים, צר, שמו אותנו במקום צר. יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הביא אותנו, בנה לנו את בית הבחירה. אבל שורש לכל הרעות כולם, שורש כל להבין, שורש כל הרעות כולם מונח באובדן אותה מעלה שנקראת יציאת מצרים. אובדן במידת מה? כן. במידת מה? ימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. כך בר מינן, רחמנא ליצלן, כל הימים הרעים הם זכר למה שנקרא כנגד יציאת מצרים. יש כאן כאילו חזרה למצרים. במידת מה? כן. חלילה לא איבדנו את כל מה שזכינו ביציאת מצרים. אפילו היום הזה, שנתקיימה בנו כל התוכחה, גם על זה כבר דיברנו פה פעם, שנתקיימה בנו כל התוכחה של פרשת כי תבוא, והפסוק האחרון בתוכחת כי תבוא הוא, ושפחה השם מצרימה, באוניות, בדרך אשר אמרת, אשר אמרתי, לא תוסיפו עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זאת אומרת, בפסוק מפורש כאן, שהשאריות האחרונות של יציאת מצרים, גם הם ילקחו מאיתם. כך שכל הצרות שלנו, הן נמצאות בין שתי הצרות האלה. תחילת כל הצרות כולם, זה מה שנקרא שמח מלך בבל על ירושלים, והביאה במצור ובמצור. זה נקרא שהוא החזיר, החזיר את מה שנקרא מצרים עליהם. וזה נמשך והולך עד לקללה האחרונה שבצדיחת כללות שבמשנה תורה. והכללה האחרונה היא וישפחה שמצרים הבאוניות. לחזור לגמרי, והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זאת אומרת, אפילו כעבדים לא יקבלו אותם. אבל על כל פנים, כל זה זה נקרא ביטול יציאת מצרים, כל זה. כל מה שזכינו, כל המעלה שלנו, כל עצמנו זה, אנחנו יוצאי מצרים. למה אנחנו נקראים עברים על שם שעברו ים? ככה אנחנו נקראים. כל יציאת מצרים כולה. כל זה מתבטל. שורש לכל זה, זה ששמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. זה מה שקרה בעצם היום הזה. להבין. אז קצת, ננסה קצת להבין. אנחנו יוצאי מצרים. החורבן שלנו הוא לא באשור, החורבן שלנו הוא במצרים או כאין מצרים. כאן נמצא החורבן שלנו. אנחנו יוצאי מצרים. כן באי הארץ, לא באי הארץ. אנחנו אבל יוצאי מצרים. ברגע שפוגע בנו משהו, שהוא מבטל את יציאת מצרים, לא אשור, אשור לא מבטל את יציאת מצרים, אשור מבטל את ביאת הארץ, אשור מבטל את השחייה במקום. אז אין לנו מקום, אז בלי מקום. אז אנחנו נהיה, אנחנו בכל אוכל אין לנו הרי מקום. אז המקום שלנו יהיה מקום אחר, נהיה במקום שלנו. אז נהיה במקומנו שלנו. יש לנו אפשרות, על ידי יציאת מצרים, קיבלנו אפשרות להיות בתוך היקף ענני כבוד. קיבלנו אפשרות להיות בתוך דלת אמות כאלה, ששם אף אחד לא יכול לפגוע. אבל במקום שמצרים חוזר, דהיינו, לוקחים מאיתנו את המעלה של יוצאי מצרים, כשמצרים חוזרת, שם, זה, שם שורש החורבן. החורבן נמצא שם. להבין את זה יותר בשפה שלנו. המדובר הוא. לקיחת מקום זה אסון קטן. אסון אולי, אבל אסון קטן. ודאי שהשור הייתה אסון, אבל זה לא חורבן של כלל ישראל. החורבן של כלל ישראל הוא, ברגע ששמים, תוקעים אותם לתוך מקום אלטרנטיבי. שם הם לא יכולים לחיות. הם לא יכולים, הם בשום אופן, זה נקרא, אי אפשר, אי אפשר. אדם לא יכול לחיות, אי אפשר. לאדם לחיות באופן שהוא לא יוכל, באיזה אופן שהוא לא... זה נקרא צרות, זה נקרא, שמים אותו במקום צר. כל מקום אלטרנטיבי. כל מקום אלטרנטיבי, דוגמת מצרים, כאן נמצא החורבן. כאן נמצא החורבן וכאן שורש החורבן. פין. אלו גם שתי פרשות של גלויות, גלות אשור וגלות מצרים, אני מתכוון, גלות אשור וגלות בבל. מדוע כתוב? זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים זה ביאור מה שכתוב. זה נקרא אכילת בשרו, וזה נקרא אכילת עצמותיו. עצמו, כן? נבוכדנצר מלך בבל, עצמו. זה נקרא גירם את עצמותיו, שיבר את עצמותיו, כמו שרש"י והרד"ק אומרים. הוא אכל את עצמנו. נתבונן קצת. שוב, אנחנו נמצאים היום ביום שהוא שורש כל צרותינו. מובן גם, זה מה שייך לקודם, כן, לא פירשתי. מובן גם למה זה חייב להיות בעצם היום הזה. זה חייב להיות בעשירי לעשירי, משום שזה עצם התנאי. זאת עצם הצרה. זה חייב להיות בעשירי לחודש העשירי. כתוב את עצם היום הזה. זה חייב להיות. הצום הזה הוא לא צום על צרה. זה צום על צרה שהיא בעשירי לעשירי. זה צום על צרה שהיא הכלל של כל הצרות. זאת תענית על הכלל של כל הצרות כולם, על העשירי, על זה שכולל את כל הצרות כולם, בשורש, בתוכו. שני מיני גלויות גלינו. גלות אחת היא גלות אשור. והיא נגמרה בגלות בלבד. וישנם עדויות... שאנשים חיים שלא במקומם, אמנם, אבל הם חיים בכבודו של עולם. חיו לפחות. היום הכל נעלם. אבל חיו לפחות. יש עדויות ידועות, ברורות, מפורשות בראשוני. חזל בראשוני. עד התקופה האחרונה ממש. זאת אומרת, האחרונה אני מתכוון עד לפני 150 שנה, עוד יש עדויות די ברורות. המערכת השנייה, סוג השני של גלויות, מה שנקרא גלויות של מצרים, מצירות לישראל. אלו מיני גלויות מסוג אחר בכלל. אלו מיני גלויות שאין הדעת תופסת. מיני שחיתות, מיני הריגות, מיני צרות, מיני דברים כאלה. הדעת לא תופסת. למה עשו את זה? אפשר, אני יכול להבין, אפשר להגלות עם ממקומו, ואז אז הוא כאילו מאבד את העיקר. אבל כל ההריגות, כי עליך הורגנו כל היום, כמו שכתוב. כיוון שנוטים לשכוח את זה, הלב נוטה לשכוח את הדברים האלה. מי מהאלה בוודאי, ביום הזה בוודאי שצריך להזכיר את זה. גדע בחורי אף כל קרן ישראל, כתוב בפסוק באיכה. אז זה הגמרא בגיטין בהנזקין. אמר רב זירא, כתוב בגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אלו 80,000 קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר בשעה של חדוע, והרגו בה אנשים, נשים וטף, עד שהלך דמן ונפל לים הגדול. מביתר עד לים הגדול הלך דם, זרם דם ונשפך לים הגדול. שמה תאמר, קרובה הייתה, רחוקה הייתה מיל. תניא רבי אליעזר הגדול אומר, שני נחלים יש בבקעת, אחד מושך אילך ואחד מושך אילך, ושיערו חכמים, שני חלקים מים ואחד דם. במתנית התנא, 7 שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהם מדמם של ישראל בלא זבל. 7 שנים לא היה צריך לזבל את האדמה, וצמחו כרמים מדמם של ישראל. 7 שנים, כתוב בגמרא, 7 שנים. אמר רב חייא בר אבין, אמר רב יהושע בן קורח, חסך לי זקן אחד מאנשי ירושלים. בבקעה זו הרג נבוזרדן שר רב טבחים. נבוזרדן היה רב טבחים של נבוכדנצר, הרשע, מלך בבל. פה מדובר על החורבן הראשון, חורבן בית ראשון. נבוזרדן רב טבחים. 211 ריבו. פה מדובר על 2,110,000. 2,110,000 בבקעה אחת הרג נבוזרדן רב טבחים. כזה מספר. ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת. 94 ריבו על אבן אחת. זה קרוב למיליון. קרוב למיליון. 60,000 פחות. קרוב למיליון איש על אבן אחת. עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה הנביא. כמו שכתוב, לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגע. כך היה אז. בחורבן בית שני, כמו שכתוב, כמו שכתוב כאן בהמשך הגמרא. אז נהרגו כמה מיליונים באכזריות נוראה. כך היה בחורבן בית שני, כך היה בחורבן ביתר, כך היה בכל הצרות שהיו לכלל ישראל. כך היה כידוע, כך היה במסעי הצלב שהתחילו ב... ומאז התחילו רדיפות וצרות, מאז מסעי הצלב ועד עצם היום הזה. אז אנחנו נרדפים על צוואר, נשחטים ונהרגים בכל מקום. אם יש הפסקה של כמה שנים באמצע, אז זה חסר משמעות, זה חסר משמעות. והשחיתות, ההריגות, הן במספרים נוראים, במספרים מבהילים. הדעת לא תופסת. הדעת באמת לא תופסת. הדעת נעצרת. מה זה? מה קורה? איך הם מסבירים את זה? כבר חוזר על עצמו שוב, ושוב, ושוב, ושוב. ותמיד, תמיד נמצאים יהודים עם פתרונות. הפתרון הזה עוד לא היה. זה עוד לא היה. ורחמנה ליצלה. רחמנה ליצלה. לא מבינים. לא מבינים, לא רואים מה קורה. לא רואים מה קורה. היה אחד שהבין. זה היה רב טבחים, שהתורה קוראת לו רב טבחים. היה נבוזראדן. הוא ראה את כל הדם הנורא הזה שנשפך. אז המסקנה שלו הייתה, הוא רץ, ברח והתגייר. ברח והתגייר. הוא ברח והתגייר. הוא ראה איפה בורא העולם נמצא. נבוזראדן, רב טבחים. כל מי שנקרא רב טבחים אחר כך, אז הוא נקרא בשם מושאל, הוא רב טבחים. על אבן אחת להרוג מיליון איש. על אבן אחת מיליון איש. ואותו רב טבחים, כתוב בגמרא, כתוב מפורש בגמרא, הוא אזל והתגייר. וזרדן אומר את הגמרא, גר צדק היה. כל זה, זאת פרשה אחרת, זאת מערכת אחרת, זה סדר אחר. זה לא שייך למה שנקרא אשור. זה שייך למה שנקרא מצרים. זאת מערכת אחרת. אלו גלויות מסוג אחר. אלו גלויות כאלה שלא מתכוונות לסלק אותנו ממקומנו, אלא לשים אותנו על מקום אחר. גם במצרים הרי היה כך, כמו שידוע. כל האכזריות הנוראה שהיה רוחץ בדמם של ילדי ישראל. זה גם דבר שאין הדעת סובלת. בכל אופן, שם זה התחיל, וזה המשיך בנבוזראדן רב טבחים, והמשיך בכל הגלויות כולה. באותה האכזריות, עד שבגלות הזאת, כן, בגלות אדום, מי יכול לשער, מי יכול לדעת, אבל בכל אופן מה שנראה בעינינו זה שזה הגיע לאיזה שיאים כאלה שזה מעולם עוד לא היה. אבל הדבר הזה הוא שייך לארבעת המלכויות ולמצרים. זה לא שייך לאשור. אשור זה מערכת אחרת, זה עניין אחר, זה מסלול אחר. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. פה מתכוונים, עובדים זה נקרא מי שנמצא בלי מקום, איבד את מקומו, זה נקרא עובד. עובד הוא מי שאיבד את מקומו. נידח, נידח, זה נקרא שהוא נידח למצב אחר. הוא דח מפה למצב אחר. עובד ונידח. עובד זה מי שאיבד את מקומו. זה נקרא העובדים בארץ אשור. הנידחים בארץ מצרים. זה עניין אחר. להבין. כל הצרות הנוראות, ששוב, כמו שידוע, הצרות הנוראות שפשוט קשה לשמוע אותו מקום שיש לכלל ישראל. כנגד אותו מקום שיש לכלל ישראל, במובן העמוק, במובן הפנימי של המילה, כנגד אותו מקום שיש לכלל ישראל, כנגד זה עומדות כל ארבעת המלכויות. להשפיל, להפקיע. הרי ראינו את זה בעינינו בדור האחרון. חובנו אחד. את מי שרוצים לסלק מהעולם, דרך כלל ישראל, במי שנלחמים, נלחמים פה כביכול בו ידברה. המלחמה היא בו ידברה. המלחמה היא המשך של בבל. המשך של, ונעשה לנו שם. המשך של אותו מגדל וראשו בשמיים. כאילו, כביכול, לעקור אותו מן השורש בו. המלחמה היא נגדו, לא נגדנו. כיוון שהמלחמה היא נגדו, אז היא מתנהלת באמצעים מוחלטים, באמצעים אחרים לגמרי. זאת מלחמה מסוג אחר. אדם באדם לא נלחם כך. הוא הכניע אותו, מספיק. קשה מאוד להעריך, קשה מאוד לה, אבל הרי כולם יודעים. את כל ההשפלות, את כל העינויים, את כל התוספות. הכל, כל מי שמסביר את זה בסדיזום, אז הוא לא יודע על מה הוא מדבר. יש כמה סוטים שעושים את זה לכלבים, לחתולים, לפעמים. אבל הדברים האלה קורה אחד לכמה מיליון. מטורף כזה. שיעשה דבר כזה לחתול. מעין מה שהוא עשה לעשרות אלפי בני אדם. וזה לא אחד, מדובר פה ברבבות. לא היו מעלים על הדעת לעשות דבר כזה לחתול. הם לא היו מסוגלים בכלל. היו נעלבים אם היו אומרים להם. מה זה להשוות בכלל? היו אומרים להם. מה זה להשוות? מה זאת אומרת? חתול הוא ייצור עדין. זו תשובה שנאמרה, זה לא אני. אני לא ממציא את זה. אם לא כי צורם מחרם והשם יסגירה. המלחמה כאן היא לא מלחמה, היא מלחמה במשהו מוחלט, היא מלחמה כביכול בו ידבר. כלל ישראל נמצאים בעולם כמייצגים של בורא העולם. כשאנחנו במעלתנו, אז כביכול שמו נקרא עלינו, ואנחנו נמצאים בעולם כמייצגים של בורא העולם. באמת, שמו נקרא עלינו, ואנחנו מקדשי שמו. ישראל מקדשי שמך. כשאנחנו לא במעלתנו, רחמנא ליצלן, כשאנחנו בשפלות, כשאנחנו במצב כנגד, פירוש הדבר שהרע גובר בעולם. עניינו של הרע בעולם זה לדחוק רגלי שכינה, זה לסלק כביכול את בורא העולם מן העולם. ואנחנו מייצגים אותו. אז כל מי שרוצה משהו כנגדו, הרע שרוצה כנגדו משהו, אז הוא פוגע בנו בכל הכוח. כל כוח הרע כולו מרוכז נגדנו. חלילה לשכוח את זה. חלילה לשכוח את זה. כל מי שנסה להשכיח את זה באיזה אופן שהוא, כל מי שמנסה לטשטש, כל מי שמנסה להמציא כל מיני פתרונות אחרים, שאנחנו ננמיך את עצמנו, נהיה קטנים, נהיה כמו שאנחנו בסך הכל, עם קטן, רגיל, בין יתר העמים, ובאופן כזה, כבר היה לעולמי. וזה תמיד נגמר באופן הכי נורא שאפשר להעלות על הדעת. רחמנא ליצלן. זה מה שקרה ביום הזה, שהוא שורש לכל הצרות. שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. פירוש הדבר, כשבורא העולם הוציא אותנו ממצרים, אז הוא הוציא אותנו ולקח אותנו אליו, לקח אותנו למקום אחר, ושם אותנו במצב כזה שאף אחד לא יוכל לפגוע בנו. כשאיבדנו את המעלה הזאת, אז איבדנו עד שיכול מישהו אחר לשים אותנו במצור ובמצור. מישהו אחר יכול להידחק לתוך אותו מקום ולשים אותנו בתוך מצרים בחזרה. אותנו, עם, אותנו כיוצאי מצרים, לשים אותנו בחזרה בתוך מצרים. שמים אותנו בתוך מצרים בחזרה, אז שמים אותנו שוב באותו מצב כמו שהיינו במצרים. שוב, עד כמה שאנחנו בחזרה בגלות הזאת, אז אנחנו בחזרה כמו שהיינו במצרים. כמו שהיינו במצרים. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, כי פשוטו, חוץ מהדרש של דם פסח ודם מילה. מתבוססת בדמייך. בתוך מצרים אנחנו היינו הפקר גמור. שם היינו הפקר גמור. עד כמה שאנחנו חוזרים למצרים, אז אנחנו חוזרים להותר דמנו מכל וכל. התקווה האחת והיחידה שלנו, אין לנו יותר מזה. להבין, לזכור, לדעת כל פתרון אחר או כל מחשבה על פתרון אחר היא רצח עם. רצח עם כפשוטו. אני מדבר במושגים שלהם. שווה על פתרון אחר, היא חורבן לכלל ישראל. הפתרון הוא אחד ויחידי. אחד ויחידי. שם כך באו זיכרון הצרות. ובמיוחד, במיוחד, במסוים, היום הזה שהוא דווקא היום, היום הזה, דווקא ביומו, בו ביום, שהוא נושא בתוכו ככלל את כל ההמשך, את כל הצרות, את כל הענפים שהם יצאו מתוך השורש הרע הזה. זהו השורש של שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. כתוב, זה מפורש בכתבי הארי ועוד, מביאים את זה הרבה, שבבל היא נקודת הכנגד לירושלים. נקודת אם יש בעולם אנטי ירושלים, זה בבל. ואם יש אנטי בית המקדש, זה מגדל בבל. בית המקדש זה מקום שבו נשקי שמיה וארעה ההדדי. זה המקום שהוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. זה המקום שבו הארץ מכוונת כנגד השמיים. מגדל בבל זה היה המקום שבו הארץ הייתה מכוונת להתנתק מהשמיים. העיר והמגדל. זה כנגד עיר ציון ומגדל דוד. הצד שכנגד, כנגד עיר ציון ומגדל דוד. שמח מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצור. צור והמצוק על ירושלים זה... שדוחפים ארץ בלי שמיים לתוך ירושלים. זה נקרא להביא את ירושלים במצור ובמצוק. זה נקרא לחזור, רחמנא ליצלן, לחזור למצרים. גם הביאור, וכאן גם השורש, למה שכתוב בפסוק, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה. משום שכדרך שיציאת מצרים, אומרת מצרים הפכה להיות לשורש לכל המועדים כולם, ביציאת מצרים, כך כשנצא ממצרים הזאת, אז יהיה שוב זכר ליציאת מצרים, שוב זכר לאותה יציאת מצרים שנתחדשה פה המצרים שנתחדשה במועדים, בימים הרעים האלה, בזמנים הקשים האלה, באותם זמנים שהם התולדה של סמך מלך בבל על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. זה צריך להיות כדרך שכשיצאנו ממצרים, אז שם שורש כל השמחה כולה. אז כך כל הצומות האלה, אם נקיים אותם כתיקונם, כמו שכתוב ברם, הימים האלה הם זיכרון מעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהם כמעשינו עתה. הימים האלה הם ימי זיכרון למעשינו הרעים, הם ימים שבו המעשים הרעים כאילו מתגלים מחדש. זה דין ימי זיכרון, כדרך שיש ימים טובים לזיכרון ניסים, ככה יש ימים רעים לזיכרון מעשינו הרעים. אז אם אנחנו מקיימים אותם כדין, אנחנו מקיימים אותם כראוי, מקיימים אותם כמו שכתוב, שהימים האלה הם מעוררים לי תשובה, ויהיה זאת סיבה שיסתלקו אותם צרות מאיתם, כמו שכתוב ברם. אם נקיים את הימים האלה כתיקונם, אז זאת תהיה סיבה שיהפכו לנו במהרה בימינו לששון ולשמחה. סליחה, אני רוצה להפנות את תשומת לב הציבור אני עושה שמחה בעזרת השם במוצאי שבת, ואני כתבתי על לוח המודעות את הפרטי. אז כל מי שיודע לקרוא, זה נוגע אליו.